ההבדל בין סיפור הרקע של הלוחות הראשונות לבין מה שמסופר על הלוחות השניות הוא שקוף מאוד, בולט מאוד בתורה. חגיגיות גדולה מאוד לפני הלוחות הראשונות, הכנות גדולות וכל מה שמתלווה למעמד המיוחד של הדבר הזה, כולל שיתוף כל העם. וכנראה שבעקבות הנתונים הללו שמופיעים במקרא, יש גם תיאורים מאוד ציוריים בחז"ל. חז"ל למעשה בתיאורים שלהם על מתן תורה שיתפו את כל הבריאה. ציפור, שור, הים לא רעש, הגמרא בעבודה זרה שכל מלכי אומות העולם התרגשו ובאו לשאול. זאת אומרת, כל החברה האנושית, שלא לדבר על עם ישראל, כל החי וגם כל הדומם, בדרגה כזאת שמופיע בלשון חז"ל ביטוי מיוחד ממנו, הדמים את העולם כולו. זאת אומרת, כל העולם כולו היה שותף לדבר הזה. ואז יצא הכל אנוכי השם אלוקיך. משמע מהסיפור הזה, הן מהיסודות המקראיים והן מהאיתור החז"לי, שזה היה צורך של העניין. יותר מזה, יש בחז"ל שלא רק העולם שלנו, אלא קרא להם שבעה רקיעים. אתה הורית לדעת, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, לא רק אמונה במובן הרגיל, אלא גם ידיעה ברורה, אין עוד מלבדו. ואומר, שיא הפרהסיה, שיא הפומביות, שיא השיתוף של כל ההוויה במעמד הזה של מתן תורה. על רקע הפומביות הזאת ועל רקע ההרסיה הגדולה הזאת, מה שמסופר אצלנו בפרשה על הלוחות השניות זה קיצוני ביותר. קודם כל, רק אתה משה עולה. זאת אומרת, לא אפילו החוג הקרוב יותר, והרי במעמד הר סיני מפורש היה סולם דירוג של המשתתפים, אהרון, נדב אביהו, זקנים, וכל אחד היה לו מדור בפני עצמו. דהיינו, מראש ההר בדירוג יורד והולך עד לכל העם כולו. אז לא זה בלבד שאמרו שאף אחד לא משתתף, גם הצור והבקר על ירו אל מול ההר ההוא. זאת אומרת, לא רק מדברים הגויים, מה מדברים? לא בעם ישראל עצמו, אלא גם החי, גם הצון והבקר על ירו אל מול ההר ההוא. זה פשוט כשאתה מנגיד מה שמסופר בתורה, הן במעמד של הלוחות הראשונות, הן במעמד הראשונות. הבעיה היא שהתורה איננה מנמקת. למה? למה בפעם הראשונה זה היה בפומביות? זה הרי כתוב מגוף הדבר, כשכתוב מפורש שאתה הורית על הדעת. זאת אומרת שהכוונה הייתה להרשים, הכוונה הייתה לשכנע, הכוונה הייתה לשתף את כולם במעמד הר סיני. ניחא. אבל למה באמת כאן אמרו שאף אחד לא? אין לזה התחלה של הסבר. זה כנראה מה שהעסיק את רש"י. המקור של רש"י, אולי נתחיל הפוך, הוא בתנחומה. הלוחות הראשונות, על ידי שניתנו בפומבי, לפי כך שלטה בהם עין הרע ונשתברו. כאן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך יפה מן הצניעות, שנאמר מה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ועבד חסד ועצני הלכת. במאמר המוסגר, ואנחנו לא עוסקים עכשיו בזה, אפשר לראות, וזה כמובן, ראינו כבר שאחד הראשונים, מיד אחר תקולה, אפילו בין תקופתו של רש"י, כתב שהאיש הזה הוא המעולה ביותר מכל המין האנושי בלשונו המצוחצחת. זאת אומרת, כבר בדורו של רש"י, שלא לדבר אחריו, הרגישו על הסגולה המיוחדת של רשי, לא לדבר כבר על הקיצור, גם על לשון מיוחדת במנעד, כדי כך שיצא מילון רשי, אני חושב, בחמישה, שישה כרכים, רק על ניבים וצירופי לשון מיוחדים במינה. והעוד יותר יפה שבזה, שרשי לא פעל בחלל ריק. אבל מה כן? הוא מצא לפניו חומר, ואיך הוא צחצח, ואיך הוא ניסח. לפנינו יש דוגמה. הייתה לפניו התנחומה הזו. ואיך הוא אמר? הראשונות, על ידי שהיו ביטשועות וקולות וקהילות. זאת אומרת, במקום להגיד את המילה פומבי, כמובן כאן צריך לדקדק, אבל לא נעשה את זה עכשיו. למה רשי לא הסתפק במילה הכוללת הזה פומבי, וקבע שלוש דרגות, תשועות, קריית תשועות שמשמיעים, קולות וקהילות. אז קהילות אנחנו שומעים על ידי ההקלה, אנחנו שומעים את הקולות, קולות וברקים, על כל פנים רשי קבע שלוש דרגות. שלטה בהם עין הרע. אין לך יפה מן הצניות. וזה רשי ציטט ופתר את כל העניין בצורה הזאת. בסדר. נו, אז כולם מרגישים. קודם כל, אם ככה צריכים לתרץ, אם לוחות שניות באמת עדיפות, מפני שאין לך יפה מן הצניות, אז איפה היה הכלל הזה בפעם הראשונה? לא ידעו אותו. וחוץ מזה, מה באמת הסברה? מה פשט צניות? זה גם לנטל את האחרים וכולי. אז כמובן אפשר יהיה לראות בצורה עוד יותר מיוחדת את תרומתו של רשי אם נשווה שיטות של פרשנים אחרים. הרמב"ן, אבל אתה החמיר בשעת מתן הלוחות האלו יותר ממעמד הראשון. בסדר? זאת אומרת, החמיר במשתתפים. והטעם בכל זה, כי בראשונות היה מעמד בעבור כל ישראל. וזה למשה בלבד בזכותו ובתפילתו. וגדול יהיה הכבוד הנגלה על ההר האחרון מן הראשון. אז הרמב"ן קבע איזה מעמד מיוחד. ואמר קודם כל, יש סטטוס יותר מעולה, יותר חשוב, יותר מכובד ללוחות השניות מאשר לראשונות. ומכיוון שכך יש לך תשובה, כל המשתתפים במעמד הראשון לא היו רואים למעמד השני. זה הרי הפשט ברמב"ן. וזה למשה בלבד בזכותו, אותה זכות ואותה תפילה שלא עמדו למשתתפים האחרים. וגדול יהיה הכבוד הנגלה להר האחרון מן הראשון, ולכן אסור לאחרים להשתתף. זה הרי המסקנה הפשוטה מתוך דברי הרמב"ן. אז נכון הוא שבתוך דברי הרמב"ן הללו יש ציון לשבח של משה רבינו, אבל מכלל חיובו של משה רבינו אתה מוצא את שלילתו של האחר. זאת אומרת שכל המשתתפים האחרים הם לא בדרגה כזאת. וזה כמובן מסביר לנו כל כך יפה מדוע רשי לא קיבל את זה. רשי כל אימת שלא צריך להשתמש במושג שהוא לא הכי חיובי, במושג שמריח בו משהו שלילי, אם אין אחרי, רשי לא רוצה להשתתף. רשי רוצה להרוק רק את הצד החיובי. אם צריך לדבר בגנותו של מישהו, אם אין מריח הוא יעשה את זה. כאן יש אפשרות. מתוך דברי הרמב"ן עולה הרי ביקורת על האחרים. דהיינו כל ישראל, שבשבילם היה המעמד הראשון, אינם ראויים להיות במעמד השני בגלל נשגבותו. אז הנה יש לך, מדוע רשי לא קיבל ובחר לעצמו, הוא מצא לעצמו את החממה המדרשית, שהרמב"ן כמובן גם ידע אותה, גם אותה וגם את מה שרשי עשה את השימוש. אבל רשי לשיטתו לא קיבל את זה. כיוצא בזה מה שאמר החזקוני. ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ובאלה, בלוחות השניות, לא עלו, שנבעשו ונתרחקו בחטאם. החזקונים מבחינה זאת יותר בוטה. הוא אומר, אלה פסלו את עצמם. הרי כל מה שנזקקים למעמד השני היה מפני שהראשון התפספס. אז יוצא שהארון היה לו את הסיפור שלו, נדב אביו גם היה לו, 70 מזקני ישראל, עובדה היא שהם לא הצליחו לתפוס פיקוד בזמן שקרה העגל, אז נבעשו ונתרחקו בחטאם. זה נקודתית מה שאמר חזקוני הדבר הזה. אברבנאל בנה פה מסכת יותר גדולה. האומנה, אז הירו ואיש לא יעלה עמך, מפני שהיה ראוי לו בעת האיש שהתבודד תכלית ההתבודדות, ושלא יבלבלו השגותיו הדברים הגשמיים ובני אדם בדברם לפניו. זאת אומרת, משה רבנו זקוק עכשיו לגילוי אינדיבידואלי כזה, מפני שהחברה של אחרים יפריעו לו. כמובן, אנחנו מיד נשאל גבעות, ומה קרה בפעם הראשונה? שם גם היה גילוי גדול, ושם, אז אתה יכול כמובן, תכף נראה שהוא ממשיך, אז אתה יכול כמובן לומר ששם גם אחרים היו בדרגה כזאת רוחנית, שהם ממילא לא היו מעסיקים את משה בדברים אחרים. אז אותם, אז אתה שואל, ולמה עכשיו? לא, אז אתה מוכרח עוד פעם לשוב, מפני שהם היו בחטא. וגם ציווה שאיש על ירה בכל הער, גם הצום והבקר לפי, שכשעלה לקבל הלוחות הראשונות, נאמר לו עלי אל השם, אתה ואהרון נדב אביו ושם זקני ישראל. ומשה אמר להם שולנו, בזה עד אשר נשוב, ואהרון וחור עמכם. ונאמר שם גם כן בסוף פרשת משפטים, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש הר לעיני בני ישראל. לפי שכל אחד מהם השיג השגה, מה במעמד ההוא? שם זה היה משותף לכולם, באשר אמרנו, ולכן כיוון שכל אחד היה עסוק בעולמו הרוחני הפנימי, אז ממילא לא היה חשש שהוא יפריע למשה להתעלות. ובעבור שאם כל זה שהם עסקו בעניינים רוחניים, לא נמנעו מחתו, כי העם, וכאן הוא עושה חשבון, העם הרואים את כבוד השם נטו אחרי העגל. והזקנים מצילי בני ישראל טעו בהשגתם לדעת חזל, וגם נדב אביו כמו שיורו מיתתם, גם אהרון בא העגל על ידו, וכור נרג עליו. לכן רצה יתברך שכל אשר היו באותו מעמד ראשון, לא הם ולא אחרים אישים, לא יעלה עמו. וגם איש הנראה בכל ההר, רומז לאותם הקדושים שזכר שהיו במעמד הראשון. זאת אומרת, כל אלה שהשתתפו היו באיזה מעמד גם שואל. גם הצון והבקר על ירו, וכאן הוא אומר משהו דרושי, אל מול ההר ההוא ירמוז להמון בני ישראל. אנחנו פירשנו את זה ביסודות פסטורליים פשוטים. בפרשת ואתחנן כתוב שכשמשה לקח את העגל, הוא זרה את האפר על הנחל היורד מן ההר. הרי לך שמקום מסוים בהר סיני נבע נחל. מקום שיש נחל במדבר, הצאן והבקר, כמובן שותים שם במדבר הצחיח. אמר הקדוש ברוך הוא, גם הצאן והבקר על ירול מול ההר ההוא. אברבנאל הוציא את זה לעניינו, ואמר שמדברים פה על המון העם, כשהוא עשה דירוג. אהרון, נדב, אביהו, זקנים, והמון העם הנבערים. המון בני ישראל שהיו בוערים בעם בלתי בעלי שכל, כצון וכבקר. כל אלה לא יעמדו מנגד ההר, רואים את הכבוד עיני בני ישראל כראשונה. הנה אם כן, לא ציווה יתברך על זה להיות יותר קדושה בלוחות האחרונות מהראשונות. לא כמו שאמר הרמב"ן. כי מה המסקנה? המסקנה ההגיונית מדברי הרמב"ן, שהמעמד של הלוחות השניות הוא כזה שהאחרים לא זכאים לראות אותו. אמר לא ככה, אלא מפני שהם לא ראויים, אלא מפני דברים שקרו גזר שיעשה כן. וחזל אמרו, לוחות ראשונות שניתנו בפומבי שלטה בימי נבישה, לוחות שניות שלא ניתנו בפומבי לא שלטה בימי נבישה. לכן ציווה יתברך שלא יראה אדם אחר בלוחות האלה. ויש דעת אחר בזה, והוא שבראשונה ציווה שיעלו נדב אביו ושבעים זקני ישראל והעם, כולו רואים את הכבוד בראש ההר, כדי שיראו כולם בדבר השם עם משה, וענן הכבוד יורד לדבר עליו, כי היו עד אותו זמן מסופקים במציאות הנבואה. זה כמובן היסוד של הרמב״ם, בהדגש גדול במורה הנבוכים, וקצת הרמב״ם, שהמשמעות הגדולה ביותר של מעמד הר סיני זה אמונה בכוח הנבואה. ועכשיו לא ניכנס לרמב״ם הזה. וכמו שאמר לו אותו מעמד, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את אדם וחי. אמנם עכשיו שכבר ידעו ונתפרסם עליהם דיבור השם למשה פנים אל פנים, לא היה צריך שאיש יעלה עמו לאמת עניין הנבואה עוד. אז אברבנאל פתר את העניין הזה באיזה כמעט עניין טכני. ומה אכפת לך? בוודאי שזו חוויה רוחנית גדולה, אני אומר לדעה השנייה. אז למה באמת לא נזכה לחוויה הזאת גם בפעם השנייה? על כל פנים, על רקע דברי הברבנל, החיזקוני והרמב"ן, נתבהק את עמדתו של רש"י. אתה יכול להבין כל כך יפה למה רש"י לא בחר בזה, כי יש בזה איזה מילת גנאי, יש בזה משהו לא אלגנטי על עם ישראל, וכשאין הכרח, אז רש"י אמר לא, הבעיה היא אובייקטיבית בעניין של הפרסיה ושל הצניעות. יש כמה ספרים של אחרונים מדור שלפנינו, לפני פנינו, שעוסקים בהבנה בדברי רש"י וכו' וכו'. אחד מהם זה פרדס יוסף, הוא ליקט דברים יפים בהלכה, בהגדה, הרקע הפולני שלו עזר לו לקשר בו הרבה הרבה דברים. רש"י הראשונות בחשאי. אז עיין הגאות רב שאול קצנלבוג בש"ס הוילנאי, זה מופיע מיד אחרי המערשה. אז יש שם דברים יפים מאוד. הוא דן על הגמרא בשבת, כשהגמרא דנה לגבי סדר הזמנים של מתן תורה. אז הגמרא שם שואלת לגבי תומה בערב שמש, מדוע לא יקבלו את התורה בין השמשות, ואז אפשר יהיה להסתדר עם שלושה ימים וכו' וכו'. הגמרא אומרת, תשובה, יש פסוק בישעיהו, לא מראש בסתר דיברתי. הגילוי לא היה בסתר. ומיד אתה שומע, רק רגע, פסוק הזה בישעיהו, שמבקש לבטא את הפומביות של מתן תורה, אומר במפורש שזה מעלה שהדיבור מראש היה לא בסתר, אלא שכולם ישמעו. ולכן, עד כדי כך, מתן תורה לא יכול להיות בין השמשות. הוא צריך להיות ביות הבוקר. הוא צריך להיות בפרסיה הגדולה ביותר, שהכל יהיה גלוי. זה הגמרא. על פי זה, יבואה הגמרא בפסחים. ואז עושה רשימה של כל הפעמים שנזכר היסוד של יום במתן תורה. אמר רב יוסף, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. אז אנחנו תמיד מצטעצים בזה בסביבת שבועות, במאמר הזה של רבי יוסף, איזה מעמד מיוחד יש למתן תורה, אם לא היה יום מתן תורה, מה היה קורה איתי? אז הוא דייק מה זה, היומה, לא לילה ולא ארבע ולא בן שמשה, יום. ולצריך לזה עוד הקדמה, מה אומר ברובין, מה זה חרות על הלוחות? חירות. אלמלא נשתברו לוחות ראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. ואז הוא מביא את המאמר בדברי רש"י, שורות וקולות שאתה אין רעי לך יפה מצניעות. עכשיו הוא מצרף עוד משפט אחד. הגמרא דנה בסוף ברכות, מי עדיף, סיני או עוקר הרים? זאת אומרת, בקי או חריף? והיה שם ברש"י שפירש סיני שהיה בקי בברייתות הרבה. וזה שאמר רב יוסף, אלמלא היומה, רצה לומר, אם התורה לא הייתה נתונה ביום דווקא, היומה, אלא הייתה נתונה בין השמשות, כדברי הגמרא, והיה בסתר. ואם היה בסתר, אז לא היה יצר הרע שולט בהם, ולא היו נשברים. ואם לא היו נשברים, אז לא הייתה נשתכחה תורה מישראל. ואם לא הייתה נשתכחה תורה בישראל, אז בכלל לא היה מושג של זכרן, כי כולם היו יודעים את התורה. אז אני, רב יוסף, מה המעלה שלי, שאני סיני, שאני זוכר את הכל, לא הייתה לי שום מעלה. מדוע לא הייתה לי מעלה? כי כולם היו זוכרים, במה אני הייתי מצטיין. אבל עכשיו, כיוון שניתנה תורה בפומבי, ולכן, אם נשברו הלוחות, ולכן שוכחים, ולכן יש לי הצטיינות של הידיעה, ואם כן, כל אחד ואחד היה יכול להשיג מעלת הסיני שהיה לומד ואינו שוכח. וזה שאמר רב יוסף אלמלא, היומה שניתנה בפרסיה, גם פלפול נחמד מאוד. לזה הוא רומז. עיין הגאות, זה גם היה אחד המעלות, להביא מן, למצוא שיש בש"ס הוילנאי איזה הגאות של רב שאול קצנלבוג על גמרא אחרת, צירף אותה פה לדברי רש"י שופנים. ולקבל בן אישי שאמר רבי אלוהים ראשי סיברתי, ויואר פי גמרא בפסחים אליו ויואימה, הנה שתבוא הלוחות, איתה ברש"י וסוף הוריות, סיני כל הגערים, והיה בסתר, לא היה שבירה ולא הייתה שירחה, ולזה אמר, לא היה רבי יוסף מלא יותר מכולם, שהיו זוכים התורה, והיה משקטון ויתרו. זה עוד איזה סנסן אחד. ושאלו להגאון מלובלין, הכוונה היא לרב מאיר שפירא. כשהוא בנה את ישיבת חכמי לובלין, נגד כל מה שהיה מקובל, הוא עשה אסיפת עיתונאים. הוא היה חבר הסיים הפולני. כישרוני מאוד, מייסד הדף היומי. נפטר בזין חשבן תף רצדיק דלת. עשה אסיפת עיתונאים, דיבר בפולנית, משהו לא מקובל, היה איש מאוד מאוד פעיל, מיוחד במינו. אז שאלו אותו, שאלו למה עשה רעש גדול כל כך בהפתיחה לישיבת חכמי לובלין? אמרו חזל, דלוחות הראשונות היה ברעש ונשתברו? נגד כל הגמרות, צניאס, באמת קרה מקובל, אל תעשה חנוכת הבית, אל תעשה סקנדל, מה אתה עושה? הבית הזה עומד עד היום, הוא משמש היום בית ספר לאחיות בלובלין. והשיב, משה רבינו גם ידע מזה. הוא אמר רגע אחד, ואתם שואלים קושיה עליי, קושיה עליו על משה רבינו, למה בפעם הראשונה הוא הסכים לתוכנית הבומבסטית הזאת? אבל העולם היה צריך לרעידה. הוא כמובן תרגם את זה לא נכון, זה אופסטיין. זאת אומרת, היה צריך לזעזע את העולם. ואף שמסר נפשו עליה, הוא קיבל את זה, אבל הפקיר עצמו לכלל ישראל. זאת אומרת, והביא גם הפשט ביתרו, משה ניגש אל הערפל, זה לא פשט, זה כמובן הדרש. משה גדול הדור ניגש אל החושר והערפל להיכנס ללב כל ישראל ויצר להם. כן צריך להיות מנהיג הדור להתערב בצרות הכלל, ובפרט בעת שמבית ומחוץ כופר, דיינו כפירה, כפירה ומינות, צריך להקריב עצמו עבור חינוך בני ישראל, ולא לבטל ולמסור עצמו לשיות את החופשי בענייני חינוך. הוא אומר, אני בכוונה רציתי לעשות את זה. אגב, במאמר מוסגר, באותה אסיפות תנאים, כשהם סיירו בכל הבניין כולו וראו בניין כל כך יפה, אז הם שאלו אותו, למה אין פעולה מתעמלות? יש גם כאלה ששואלים את זה גם על הבניין הזה, חדר כושר, שיהיה משהו. אז אני אגיד לכם רבו ישראל, בזמן שהם לומדים ומתפלפלים, זה עצמו הייתה מתעמלות הכי גדולה. זה הייתה כמובן תשובה עיתונאית על אתר. על כל פנים, שוב, אני אסבר עוד איזה דבר במאמר המוסגר. זה שמעתי מעד שמיעה שהיה נוכח. הייתה שם סוללה של נואמים, והוא בתור מערך, אז אני חושב היה אחד מראשי הממשלה בפולין, או משהו כזה, איש של השלטון שהוא עירח אותו, ובתור שכזה הוא כל הזמן, בזמן שהאחרים נואמו, אז הוא דיבר איתו כמובן בפולנית וכו'. עמד איזה אדמור אחד ודרש ואמר, המערם השני, המערם הראשון זה המערם מלובלין, והמערם השני זה רבי מאיר שפירא. אז תוך כדי שיחה איתו הוא זורק ואומר, נפוליון היה רק ראשון ושלישי. זאת אומרת, הוא עבד בכישרונים מאוד. על כל פנים, אותה חנוכת בית הייתה מאוד מאוד פומבית וכו', והוא השיב דברות אמיתי מאוד. כעיקרון, בוודאי שהצניות זה הדבר המכובד והחשוב. אבל יש חריגים, והחריג הוא בזמן שצריך לפלוש גם לפרהסיה של רשות הרבים. מי שיהיה סולידי, ומי שילך בדרכים צנועות, אולי הוא ישמר את עולמו הרוחני, אבל רשות הרבים לא תדע כהוגן. אז הוא באמת יפסיד. הוא יכול להיות שהוא הוא יתחכך עם אפשרות של עגל, אבל שידעו כולם. זאת אומרת שרשות הרבים, אתה גם יכול לשמוע פה הד פוליטי, רשות הרבים אסור להפקיר אותה כתוצאה מצניות, יאמרו זה, 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 כל אחד בפינה שלו, תורה מתה עליה, אז הוא נכנס לתגר הזה ועשה מזה ציבור. הכל בעקבות דברי רש"י, שדברים של פרהסיה, זה מתחכך עם עין הרע ועם סכנה. על כל פנים, השפת אמת טיפל בנושא הזה על פי דרכו. זה קשה? למה לא נתן גם הראשונות בצינה? זה הרי הקושייה שלנו הבסיסית. אבל בוודאי שניהם צריכים, שבוודאי בראשונות היו בני ישראל בחינת צדיקים גמורים, והיו מוכנים להטות כל הברואים אליו יתברך. עין רעה, עין הרע, למה בכלל יש רע? למה לא תהיה עין טובה? בעולם נורמלי, בעולם אידיאלי, באמת לא צריך לחשוש מעין רעה. כי מחטאתי שמישהו ייתן עין רעה בדבר כל כך חיובי וטוב. הראשונות היו בני ישראל מישהו בחינת צדיק גמור, והיו מוכנים להטות כל הברואים אליו יתברך, ולפרסם כבוד מלכותו יתברך בעולם בפרסיה, כאשר כך היה רצון אבינו אברהם בתחילה. למה אתה לא שואל על אברהם אבינו? אברהם אבינו הלך ופרסם את שם השם, גם כן פרסיה,
גם כן הלך ופרסם, למה הוא לא עושה את זה בצורה סולידית? התשובה היא, בעולם של עבודה זרה, כשיש יהודי נורמלי כמו אברהם אבינו, אז צריכים להכריז בראש, האמת איננה פחדנית. אך, כאשר המלאק הרשע ימח שמו, הטיל שאו בעיסה, ועיכב הטובה מכל האומות אשר נדחו על ידו, כמו שנאמר, שהתגויים המלאק, וכמו שכתבנו במקום אחר, מאוד חדש. יש רע. מי הוא החממה של הרע? מי הוא הרע בכל העסק הזה, המלאק? העולם כולו יכול היה להיגאל. ראשית גויים המלאק הוא המייצג, הוא השליח ציבור. הוא זה שבגללו ירדה רעה לעולם. והוא זה שעיכב את הטובה מכל האומות. והרי כל הפרסום היה מיועד כדי שהאומות גם ידעו על כך. ונפלו גם בני ישראל מהתלהבות הראשון. הוא כמובן רומז לאשר קרחה בדרך, שרפו את דבריהם, עד שגרם שבאו אחר כך לכלל חטא העגל. הסבר חדש איך נולד העגל. העגל נולד מהצטננות, מהצטננות, מקרירות של ההתלהבות. אם הם היו הולכים בכוח האכילה הראשונה, כי היה הכל בסדר. אבל המלאק בא, דיבר על העולם. אז הנה להתברר שהפרסיה פה צריכה איזה שיפוץ. לכן היה אחר כך היצא בבחינת הצניות. ומכל מקום, גם אחרי המלאק, גם זה אמת. כי לולי ההתלהבות הקודם בפרסום, לא היה אחר כך יכולת ללכת בדרך צניות. זה כל כך אופייני. אופייני לקיים את שני הדברים כאחד בהתאם לנסיבות. בעצם הפומביות, בעצם ההתלהבות, יש ערך חיובי מאוד. אם אחר כך משתנות הנסיבות, אז אתה צריך לפעול בהתאם לנסיבות, אבל זה לא פוסל את הפעם הראשונה איך שהיה צריך להיות. רק על ידי שכבר הקדימו, בקולי קולות נתקיים אחר כך הצניות. וזה כמובן לקח כללי. וזה לימוד לדורות, כי בתחילה צריך להיות בהתלהבות עצום. בכל תופעה ראשונית, בתולדות חייו של אדם, בתולדות חייה של אידאה, בתולדות מוסד, בכל מקום, ההבזק הראשון, הכניסה הראשונה, בהתלהבות גדולה מאוד. ככל שההתלהבות תהיה יותר גדולה, כך ההישגים יהיו יותר גדולים. ככה הרי מפרשים, כחיצים ביד הגיבור, כן, בני נעורים. אחד ההסברים, איך החץ עובד? ככל שאתה מותח את המיתר יותר, כך החץ אחר כך הולך רחוק יותר. כן, בני הנעורים. בתקופת הנעורים צריכים למתוח את המיתר מקסימלית. ככל שאתה תמתח אותו יותר בימי הנעורים, כך זה יעמוד לך הישגים גם בתקופת הבגרות והזקנה. זאת אומרת, מה שאתה עושה בימי הנעורים בהישגים מתלהבים, מותח, אז זה לא רק על שם ההווה, זה כך החץ הולך הרבה יותר רחוק. דהיינו, אני חוזר, בתחילה צריך להיות בהתלהבות עצום. ואם כי לא נשאר זאת ההתלהבות דבר של קיימה, זה הרי מטבע ההתלהבות שהיא נרגעת. עם כל זה, הוא היצא גם לימי הירידה אחר כך. זאת אומרת, אתה באמת צריך לקיים את שני הדברים כאחד. מצד אחד, ראשונות, לוחות ראשונות, בפרסיה, בפומביות, לשתף עולם ומלואו, קרא את כל הרקיעים, הראה להם מלמעלה עד למטה, שיתף את כל הבריאה, את הדומם, כולם, יצא הכל אנוכי השם אלוקיך. קרה מה שקרה, ויש עכשיו צורך בבחינה שנייה, הדורות, ההיסטוריה, בונים מכנה משותף גם מהפרסיה וגם מהניטרול שלה וגם מהממתן שלה וגם מן הצניות. מהקוקטייל הזה נשאר בידינו המסקנה של מעמד הר סיני. עכשיו בא הסבר נוסף, והאמת, כי מקודם היו בני ישראל למעלה מהטבע ממש כמלאכי השרת, וכמו לעתיד לבוא שיהיה עבודת הבורא יתברך בפרסיה. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. המצב המודליסטי הוא סתר וגלוי בשווה. כך היה וכך... לא יבוזו לי.
יש לך אמת, ואתה את האמת הזאת מפרסם, ואין שום סיבה של העולם שתתבייש בה. בעולם מתוקן, בעולם כפי שהיה בנקודת המוצא, ובעולם כפי שיהיה בנקודת היעד. סיבה טובה לפרסום שכולם ידעו, ראו כל אסי ארץ את תשועת אלוקינו. אבל כאשר רואים רוב ההסתרות וכוחות הסיטרא אחרא השולטים באלמא דשיטרא, צריכים בעל כורחנו להתנהג בהסתר ובצניעות. זה מפני שיש נסיבות שמאלצות אותנו להתנהג בצורה סולידית יותר, ולא להכריז על כל האמת בראש כל חוצות. ואמרנו לשון זה, אין יפה מן הצניעות. מה ברוש אין יפה? נתרגם את זה לעברית שלה, מה זה אין יפה? בסדרי העדיפות, יפה, הכוונה היא עדיפה. זאת אומרת, הצניעות היא המעודפת יותר מאשר כל הדברים האחרים. הוא צרף, הוא כלשון משנה, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. מה פירוש יפה? גם כן עדיפה. שאם בלי ספק גדולה קדושת עולם הבא ביתר שאת, ברור במשנה. מה זאת אומרת? שעה אחת ומעשים טובים בעולם הזה וכל חיי העולם הבא, מה עדיף על מה? אז הוא כמובן ודאי התכוון לאותו סיפור שמספרים על הגאון, שהגאון ברגעים האחרונים של חייו התחיל לפקוט. הגאון עם כל מה שהוא עומד להביא לעולם הבא, אז שאלו אותו למה הרב בוכה, אז הוא אומר, אני בוכה שאני עוזב עולם, שבשביל 5 אגורות, בשביל כמה רגעים אני יכול כאן לקנות ציצית וכאן עוד לעשות מצווה, זה עולם דינמי. ואני הולך לעולם שכולו פסיבי, שכולו רק קבלת שכר. חבל לי על הישגים שאני יכול להשיג עוד יותר, ומכאן ואלה זה יימנע ממני. זה המשנה, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, שהוא עולם העשייה, מכל חיי העולם הבא. למרות שכל העולם הזה הוא רק הכנה לעולם הבא, אבל יש לעולם הזה נקודה שאין בעולם הבא, והוא האפשרות לפעול, האפשרות להשיג. אז זה יפה. אכן, יש חן לפניו יתברך בעבודת האדם בעולם הזה יותר. וכמו כן, על זה הוא אמר, השימוש של חז"ל ושמה שרש"י עשה יפה, צניעות, אין לך יפה מן הצניעות, זה שוב מושג יחסי. הצניעות הוטב בעיני הבורא יתברך, אם כי היא למטה ממדרגות לוחות ראשונות. והוא כי יתרון הבעל תשובה על צדיק גמור. נו, מה באמת? מה יותר חשוב? צדיק גמור או בעל תשובה? מהי התשובה? בעולם שלנו אין ברירה, שני הדברים האלה מוכרח להתקיים. כי מעצם המציאות שלנו אנחנו מתרחקים מן המקור, וזה הרי היסוד של אורות התשובה. אז אין לנו ברירה אלא לקיים את שני הדברים, להיות גם במודל של צדיק גמור, והדרך לזה צריכה להיות דרך בעל תשובה. והנה כדברים האלה הבינו בני ישראל גם בראשית העניין, ואמרו, דבר אתה עמנו פן אמות. ולא הוטב בעיני משה רבינו עליו השלום. לאשר הוא עליו השלום, לא הייתה לו נגיעה בזה החטא. הוא מפתיע. מה שהתורה מספרת בספר דברים, על המעמד של בני ישראל, הם נבלו מהפומביות. הם אמרו, אנחנו לא יכולים לעמוד במתח הזה. אבל משה רבינו לא הבין את החששות שלהם, כי הוא בכלל לא שייך. מה, הוא התבייש באמת שלו? משה רבינו, באספקלריה המהירה שלו, רואה את כל העולם כולו מכיר באמת הזאת. אז למה צריכים לגמד אותה? אז למה צריכים לקפל אותה? אז הוא לא הבין מה הוא רוצה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אבל בני ישראל לב יודע מרת נפשו. הם ידעו את המדרגה שלהם. והסכים הקדוש ברוך הוא לדבריהם. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, היטיבו אשר דיברו, ומשה רבנו לא הבין את זה, כי הקדוש ברוך הוא ידע שלבני ישראל יהיה פספוס מהדבר הזה. ולכן הוא אמר, בני ישראל באמת בפעם השנייה, כשזה כבר דרגה, זה כבר דרגה אחרת, אחרי שנתגלה החטא הזה, אז אין ברירה, ומוכחים את הצניעות הזאת לעשות עטיפה למעמד הזה של הלוחות השניות. משהו מעין זה, יש גם בדברי העברי אמת, בנו של השפת אמת, אבל כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, כיוון שאת דברי התורה שהוא אמר במשך 40 שנה, הם נקברו על ידי בני ביתו בגטו ורשה, מתוך הכוונה שפעם יגלו אותם, וכנראה הכל עבד, אז מה שיש בפנינו זה פשוט מה שחסידים ברחבי העולם, ביותם על יד השולחן שלו, כתבו לעצמם, ואחר כך הנכדים לקטו וסידרו את זה, אבל אתה מרגיש שזה לא הניסוח שלו, ולכן לא תמיד אפשר לעיין ולדקדק בדברים. איתה במדרש, הלוחות הראשונות על שניתנו בפומבי לפיכר, שלטה בהם עין הרעי שנשתבו, אין לך יפה מן הצניעות. הקשה בשפת אמת, ולא יכול להיות מיד בלוחות הראשונות בצניעה. ותירץ, לשני הדרכים צריכים הם. ובתחילה היה צריך להיות בפרסיה. בתחילה היה צריך להיות בכוח גדול. והרי זה כעניין שאיתה להשתמש, הנה שיום אחד בקסה דמורקה, ולמחר לדבר. ואלו מהלוחות הנשברו, שיהיה פעם אחת, פעם אחת שיהיה טוב. כמו גבירים שחיים, נראה פעם אחת מה זה. ואף שנפלו ישראל אחר כך, מכל מקום נשאר רשימה מן הלוחות הראשונות. זה מה שהוא הוסיף. זה לא עבד לגמרי. וזהו בשברי לוחות מונחות בארון. אם באמת המעמד הראשון פסול לחלוטין, למה משאירים ממנו זכר? מה שחזל אמרו שמבחינה הטכנית, השאירו את שברי לוחות בצידו של הארון, היה לומר לך ש... גם המשבר, אבל גם מה שהוא מייצג לפני השבר, גם הוא ערך חיובי. כשנתלו לוחות ראשונות, היו בין בני ישראל כאלו שיכלו לקבל, והיו כאלה שלא יכלו לקבל, כי דכתיב ויער העם, ויענו, ויענו, ויעמדו מרחוק. אז אלה שקיבלו, העם זה, כאן הוא רומז כמובן לאברבנל, שדיבר על הפחותים יותר. היו כאלה שנשארו על עומדם, הם יכלו להתמודד עם הפרסיה הזה. היו כאלה שהרגישו זה יותר מדי, ובעבור זה היה צריך להיות מתן לוחות שניות בצנעה. על כל פנים, יש לפנינו כמובן דוגמה קלאסית מאוד. אין של ניתוח דברי רש"י. אין הדגשת החלק של רש"י בפנים הסימפטיות, שהוא משתדל לא לדבר שום דבר גנות. לעקוף, מה שלא הכרחי, תמיד נדבר על הצד החיובי. ולכן הוא דיבר על, גם הצניות היא ערך חיובי, למרות שהיה צד חיובי כמובן בפרסיה שרש"י לא עסק בו בדבר הזה. והדברים העמוקים שכתב בשפת אמת על הצורך, או על הנוסחה דיאלקטית הזאת, ששני דברים, שני כתובים המכחישים זה את זה, עומדים זה בצד זה. צדיק גמור ובעל תשובה. בוודאי שהם שני כתובים המכחישים זה את זה, ואף על פי כן, שני הם משמשים בביוגרפיה הרוחנית של האדם, וכך גם בתולדות העם, במעשה של העגל, שלא לדבר על הערך שאתה שומע אגב אורחה, על המעלה הגדולה של ההתלהבות הראשונית. אין החינם, במושב סקיינים אי אפשר לדבר על התלהבות נאורים. מפני ששם החץ כבר עשה את שלו. מה שאתה צריך לעשות כל עוד שיש בני נאורים, שם אתה צריך לדבר על כחיצים ביד גיבור. כל כמה שאתה מושך את היתר יותר, כך החץ אחר כך יעשה את דרכו. הווה אומר, אחרי שניתנה תורה בצניעות, עדיין צריך להדגיש גם את הפרק, פומביות ואת הפרהסיה ואת ההתלהבות הגדולה הזאת, שהיא ערך שבהתאם לעוצמה הזאת אפשר לקחת דוגמה. נניח לרגע שהיו מציעים היום לקחת ולפתוח ישיבה לירח, היו אומרים ישיבה, ישיבה מיוחד במינה, מאז ימות עולם לא היה. כולם היו נוסעים לירח, ודאי מה שהיה לדבר. אני זוכר בתקופה הראשונה בישיבה, היו הרבה הרבה תקנות, והרבה, בכלל לא היו צריכים לתקן תקנות, כל אחד היה הולך עם התקנה שלו, כי הייתה הרגשה ראשונית, ולכבוש את הרוב היהודי, מה שהיה לדבר, אנחנו היהודים היחידים ברוב, הרבה התלהבות ראשונית. נו עכשיו, הישיבה, כמו כל הישיבה, כמו משם שקיינה, כמה היא, הולכים, זקיינים, יש להם את האנלוגיה שלהם. כאן, אל תגיד שאתה צנוע, אני לא מתחסן, אני לא עושה משמרים, אני צנוע. לא ככה.
לוחות ראשונות, זה צריך ללכת כחיצים ביד הגיבור, זה צריך ללכת בהתלהבות עצומה, ויחד עם זה, נו, זה כבר, זה נוסחה מיוחדת במינה, איך מקיימים שניהם, גם התלהבות גדולה, וגם שומרים על צניות אישית, זה אומנות גדולה מאוד. אז אדרבה, אז גם אם הלכה התקופה הראשונה, אסור, אסור. כבר סיפרתי כמה פעמים. כשראש הממשלה הראשון הלך לשדה בוקר, אז הוא ביקש מהנשיא החמישי של המדינה, שהיה אז המזכיר שלו, ביקש שיביא לו את הספרים. אז הוא אמר לו, תשמע, תפס לי למעלה למעלה, יש שם ספר של רב נחמן ברסלב. תביא אותו גם. אתה צריך, זה נחמן, בשדה בוקר, בלי זה, מה היה לך? אז הוא אומר, יש פה פסוק אחד, שבשבילו אני רוצה את הספר הזה. בספר הזה כתוב, אסור להיות זקן. וזה אמר הזקן. אסור להיות זקן. הוא אומר, בשביל הספר הזה, והיהודי הזה הרי הדגים בחייו, היה יהודי בן 80, ונלחם והפך את העולם. אסור להיות זקן. כחיצים ביד גיבור. אסור... פומבי, פרסיה, התלהבות. ואחר כך אתה צריך גם לנתב את זה ולנטרל את זה באמצעות היסודות הללו של הצניות. מה שהיה חטא העגל בתולדות העם, היה חטא גן עדן בתולדות האדם. אז כמובן לא ניכנס עכשיו לפענח את הנוסחה הזאת, אבל בתמצית. הייתה תוכנית אידיאלית, וזה איך צריך המין האנושי לחיות בגן עדן. ומעשה אחד סובב לחלוטין את העניין. ואז קרה מה שקרה, וההיסטוריה האנושית מתחילה אחרי הגירוש מגן עדן. אנחנו ממילא יכולים להבדיל עולם שלפני גן עדן, עולם שאחרי גן עדן. כייצא בדבר, אני אמרתי אלוקים אתם. זה היה המעמד של מתן תורה. קרה מה שקרה, אכן כאדם תמותון. וגם בפסוק וגם בדרשתו, אתה שומע את ההקבלה בין האדם כמין האנושי לבין העם. אם לא היו נשברות לוחות ראשונות, ההנהגה הייתה הנהגה מיוחדת במינה, וההיסטוריה היהודית הייתה נראית אחרת. ומה שקרה אחרי ש... עשו את מעשה העגל בתפנית, נשתברו הלוחות, וכל הדברים הללו שונים לחלוטין ממה שהיה. והמתבונן יראה דבר מעניין מאוד. בשתי נקודות הצומת הללו, הן בתולדות העם והן בתולדות האדם, יש איזה סיפור של צניות. הפרעסיה של אדם הראשון קודם אחרת, ולא התבוששו. אין במה להתבייש, אין מה להסתיר. עולם נורמלי. קרה מה שקרה? וירום אנוכי, וירה, ככה... נו, היום אף אחד לא יכול להיות בדרגה של אדם הראשון קודם החטא, גם בהופעה החיצונית. היה עשה שם כותנות, והיה לבישם, לבושים, בא לבושים של צניות. עלי תאנה מבקשים לחסות את בעה. זאת אומרת, הנורמלי הטבעי הבסיסי הוא אין מה להתבייש. אבל כשקרה מה שקרה אחרת, בא הכיסוי, בא לבושי. מה אצלנו ברשי? פתאום, זה הרי בדיוק הקושיה של השפת אמת, פתאום נזכרת בצניות, אין לך יפה מן הצניות, ומה היה בלוחות ראשונות? התשובה היא, שם זה היה טבעי, שם זה היה לפני הפגם, שם באמת, מאיפה יש רעה, מאיפה יש עין הורי, אין שום דבר רע, אז מה יש אם נכריז בעולם השם הוא האלוקי? מכיוון שיש כאלה, יש המלאקים כאלה, אין ברירה, יש נחש, נחש קדמוני, יש המלאקי קדמוני, ראשים גויים, אז ממילא אין לך יפה מן הצניות. זה בקצירת העומר העיקרון. המתבונן יראה שגם בפרק מאוד משמעותי בתולדות ישראל, הנוסחה הזאת חוזרת על עצמה. בית ראשון ובית שני. היסודות של בית ראשון ניסים גלויים. לוחות משברי לוחות מונחים בארון בבית ראשון. בבית שני זה כזה צניאס שאפילו אין לך ארון. חדר ריק. אין אפילו הביטוי של הפומביות הזאת. אין אפילו שיריים של, אותה סיבה שגרמה לפרסיה הגדולה. לא הלוחות השניות ולא שברי הלוחות הראשונות. אין. צניאס שבצניאס. זאת אומרת שבמעבר בין הפרהסיה הגלוי, כל אותם חמישה דברים שהיו בבית ראשון ולא היו בבית שני, גם כאן מתלווה לזה היסוד הגדול של הצניות. אבל הצניות הזאת היא כל כך בסיסית, שהיא גם קשורה לעצם הבניין של בית שני. כך כתוב בצדקת הצדיק בסימן ריש נון וב. זה מעלה גדול שבוודאי ראוי ללמוד אותו בפני עצמו, אבל בית ראשון הייתה נבואה. ומה אומרת הנבואה על עצמה? לא מראש בסתר דיברתי, לא בין השמושס, מפורסם לכל העולם כולו. ומה יש בבית שני? אין בכלל נבואה. הנבואה צנועה עד כדי כך שתיקה גמורה. אבל יש חכם עדיף מנביא. והנבואה היא התגלות מאמר השם בבירור. השגת החוכמה הוא בהלם. החוכמה היא צנועה לעומת הנבואה. זה מגיע ממקום שאתה לא רואה איך אתה מקבל את זה אפילו מן החוץ. אתה נובר בתוך עצמך. וזה טעם בית שני על ידי מלכי פרס. כמו שאמרו הגמרא בברכות, בשבח הפרסים צנועים, שזה היה ניצוץ הקדיש שלהם, מידת הצניעות. וממילא יש פה מהלך גדול על הצניעות של הפרסים. מי ששומע, שומע אפילו בפרס, הוא פורס, הוא מכסה בשם. יש איזה צניעות בעצם המהות שלהם. וזה, עכשיו הולך כמובן מיד שומעים. כמובן, המקור של כל הדברים האלה זה במערל. המערל בספר על פורים, באור חדש. מי שיש לו שכל, ישתמש כבר במה שהגבאי עשה. הגבאי הוציא היום רשימה, אני חושב, של 40 ספר על המדף של ענייני פורים. יש רק תנאי אחד, לא להוציא את זה מהספרייה. אבל אפשר שם לקראת ולראות. או שאתה רוצה ללכת לקנות לך את הספר, לשאול אותו. רק בשביל לראות את הגלריה של הסיפור. אז יש מערל, ספר שלם. אז על הפסוק, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. אז מה היה? יקר תפאר גדולתו. מה הוא עשה שם? הגמרא במגילה. מלמד שלבש בגדי כהונה, הפרסי הצנוע הזה לא מסתפק בבגדים שלו, הוא רוצה גם לחסות את הבגדים שלו בבגדים של הכהן הגדול. כל כך היה מראה. כי היה מוכן אחשוורוש בפרט לכבוד הבגדים, שהבגדים שהם על האדם הם צניעות, שהאדם מתכסה בהם, ואחשוורוש היה מוכן למידה הזאת. כמו שאמרו בבורקאמה, בגלל דברים אני אומר את הפרסים, צנועים וכו' וכו'. ואחשוורוש אומר, פרס ומדי, רואים את זה. יש פה מהלך שלם, מה טיבם של הבגדים הללו? אני מדבר רק בראשי פרקים. כיוצא בזה פעם נוספת במערל, לא רק הפרסי הזה, אפילו אסתר, קוראים לה הדסה, אתה שומע מיד אסתר, חזל אמרו, אסתר מן התורה מנעין, אנוכי אסתר אסתיר. ואסתר היא הדסה, ומה זה הדסה? הדס זה העלים חופים את עיצו. ההדס הוא גם לא מתלבש, ההדס גם יש לו בגדים. העלים, הרי הדס מהודר, זה ההדס שאתה בכלל לא רואה את הגבעול שלו. העלים שלו מחפים אותו. אסתרי הדסה, זה תרגום מן היובי. ככה הוכסים, קראו לה הדסה, מה זה הם קראו לה, מטרין, חיפשו לה איזה שם, אסתהר, כוכב השחר, אין, אהר. זה תרגום ממש. ההסתרה של אסתר והעלים של הדס, הדס אשר עליו שלא חופים את עיצו, ובזה הוא צנוע. ולכן השם הראוי להדס, כי אסתר היא מדרגה פנימית נסתרת בשביל הצניות שבה. וכאן כמובן הולך עוד מהלך גדול. בעקבות דברי המהר"ל האלה, בלי שהוא ציין את זה, אז יש פה ברב צודק יסוד גדול של הצניות. וכאשר היא קלטה מידת הצניות, הוא מביא לוחות שניות יפה מן הצניות, והיינו אחר החטא, ממש השפת אמת הזה. וכן היה בית ראשני נגד בית ראשון שהיה בהתגלות. וכאשר היא קלטה את מידת הצניעות שבו, אז הייתה ישועה בהתגלות.
כמו שנאמר, מתי ראו כל אף שיארץ, זה תשועת אלוקינו, אף שיארץ, זה התיקון של השברים. כשלוקחים את השברים של הלוחות ומדביקים אותם, אז הפרסה היא נכונה, אז הם בעלי תשובה שהפכו להיות צדיקים גמורים. ושמעתי במגילה לשון התגלות, כי אז נתגלה כי דרך הטבע הוא גם כן הנהגת השם יתברך, כי אז היה ישועה בדרך הטבע, וזה ראיית כל אף שיארץ. היי נוצנד, כאילו יצא בזה, קיצר, זה כל סימן ראש נונגר, כאילו יצא בזה בליקותי מאמרים של רב צודק, שנתפס בסוף ספר דברי סופרים, אז בעמוד 161, שהוא מביא, פרסים המקודשים ומזומנים שלא לספר וכו' וכו', וזה על ידי הצניות, אין אסתר מגדת, כל זרע רחל, שאול צנוע, את דבר המלוכה לא יגיד, הכל הולך עם צניאס. המלאק, המלחמה עם המלאק, שמבקש לפגוע, האינורש שהוא מכניס בפומביות, כל כולו על ידי שאול, על ידי רחל פלך שתיקה, את כל היסודות הללו, ואין המלאק נופל על ביד בניה של רחל, שהיא שותקת. כיו יצא בזה בעמוד, טוב, מי שיש לו שכל ללמד את זה כעוגן, בעמוד 179, ומצד הלכו בראש ובראש פרס כמידת הצניות. ושוב, היסודות הללו ול... בסדר. יש גם בשם ישמואל, בשם ישמואל דווקא בחנוכה. בחנוכה, כשהוא אומר, ימים באים וניגש חורש ודורך ענבים במשה חזרה. דורך ענבים, גם הענבים אין בצניאס, היין הוא בצניאס, נגמר הסיפור. למה אני בשומי? מפני שבחג של צניאס, מה זה היין? היין גם כן צנוע. צריך לדרוך את הענבים, צריך להוציא אותם כדי שיהיה בהתגלות. יהודה ובנימין.
טוב, אז אולי באמת זה נעזור את זה.
היין הוא משקר את האדם לגלות את סתרי ליבו האטומים. ומי לכל העסק של, של בגדים ושל סיפור וכל מה שיש במגילה מסתדר על פי היסודות הללו. היה יהודי אחד שהיה שתקן גדול. שיא הצניות, היה שותק. רב דוד הנזיר. לא היה מדבר. לא מדבר על 40 יום של אלו. שבתות לא היה מדבר. במועדים לא היה מדבר. זוכר, נכנסנו אליו כמה פעמים. והיינו ככה מנסים למתוח אותו שידבר, ידבר. מסתכל על השעון ואומר, כשהמחוג יגיע למדבר עוד 10 דקות, נפסיק לדבר. זאת אומרת, הוא ירגיש שכדי שהעולם שלך יהיה פנימי, אסור לך הרבה לדבר. אני אומר, כמה? הוא רצה להגיד, רבותיי, בוא נפסיק, יגיע המחוג לפה, לא נדבר יותר. שתקה, שותק. סיפר לי שהוא היה בא בסעודת פורים אל הרב, והבית שלו היה פתוח, אז באו שם. כל מיני יהודים, גם יהודים, גם הצום והבקר, היו באים שם לראות, לשתות. ויהודים בלי ביקורת, לא היו תמיד מתנהגים יפה. היה בעל נפש מאוד, אביו של הרב מחיפה, מאוד מעודנת. אז שנה אחרי זה הוא החליט שהוא לא בא לסעודה. הוא אומר, נכון שהיה שם גם בני עלייה, אבל הוא לא יכול היה להסתדר איתה, עם האחרים. למחרת שואל אותו הרב, רב דוד, למה לא נפגשנו אתמול? והיה נעים לו. אז אמר, אתה לא יודע שבפורים אני אומר דברים שאני לא אומר כל השנה. כלומר, ההפסד כולו שלך. אז זה ממש, יש צניות, הוא סבר מהצניות. והוא לא ידע שבפורים הרב עולה לגן עדן. ובגן עדן מדברים בלי לבושים. שם מדברים בלי כיסויים. שם מדברים קודם מעשה העגל. שם מדברים בדרגה של לא בראש בסתר דיברתי. שם מדברים בפרסיה הגדולה ביותר. למה? למה כאן המקום. עכשיו לא עץ של צניות. אבל בשביל להגיע למצב כזה, אז צריכים ללכת בהתלהבות הראשונה. וצריכים בהתעוררות הראשונה. וצריכים לדעת שבשביל להגיע למצב כזה של יגלה את הצד הפנימי, צריך באמת לדרוך ענבים, צריך לסחוט אותם, צריך לחפש את העני שלך שהוא מקופל כל כך עמוק, ואתה צריך להוציא אותו בשמחה הגדולה הזאת. צריכים לקיים את שניהם. צריכים להיות צדיקים גמורים, כל אחד בדרגה שלו, וצריכים להיות בעלי תשובה. לא סתם ככה ניגשים לסעודה של פורים. ואני עכשיו לא יכול כמובן להעריך שכשיש פורים מעובר, אז זה עוד יותר עמוק.
אז זאת אומרת, הרעיון הזה הוא מעובר, הוא בלידה, צריכים לילד אותו. הוא כעצמים בבטן המלאה, ומשם להוציא את הדברים האלה. לא לחינם פורים הוא המעובר, הדר הוא המעובר. עד שמגיעים, אין בין הדר ראשון להדר שני, אלא מקרא מגילה, אלא הגילוי. הגילוי יהיה בפורים השני. אבל בדר הראשון, זה עמוק עמוק. שאדם יצלול לעצמו, בתפילה, בעירת שמיים, בכל עולמו הרוחני. ואז הוא יכול לבוא לדרגה המופלאה הזאת של, של פורים, של הגילוי, של הפרסיה, של מתן תורה הראשון. בעבודה של פורים אפשר להדביק את השברים של הלוחות. אפשר לקיים מצד אחד, להתחפש, ודאי שהוא מתחפש, אין לך יפה מן הצניות. הוא לובש, ויעשה שם לוקים לרד וקוטנות אור. הוא נדבק במילה של הפרס, ודאי הוא פרסי, הוא פרסי, הוא צנוע. אבל אחרי שהוא מחדד את הפרסיות הזאת, אז הוא מגיע למדרגה מופלאה. גם עובד, 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 אמצעך בחוץ ישקך, גם לא יבוזו לי.